פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, בוקר טוב, שבוע טוב, כיף שהצטרפתם אלינו לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים. אנחנו כאן באולפנים של רדיו סול בפתח תקווה, ו... פרק חדש, אנחנו כל יום מתחילים פרק חדש בחיים, ובתוכנית הזאת באמת יש לנו הרבה תכנים מעניינים. כמו שאתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על נטורופתיה ולהתחיל את החיים מבחינת ההתבוננות הפנימית, והיה לנו גם כן על זוגיות חדשה בגיל 55, וייעוץ פרישה, ויפויי כוח, והרבה מאוד דברים, וחשבתי לעצמי צריך להביא משהו שהוא כללי יותר, כולל יותר, משהו שהוא בעצם מדבר על הבן אדם עצמו, ולא רק על המעטפת שנותנים לו עם כל מיני כלים ועזרים. והגעתי לגילי פיינשטיין, וראיתי גם את האתר שלה ושמעתי על הדברים, באמת בן אדם, מה זה סופר מקצועי וסופר מעניין ומרתק, והיא נענתה להזדמנות להצטרף אלינו. וגילי פיינשטיין היא מאמנת אפקטיבית, ששמחנו שהיא פה אצלנו באולפן, אז שלום גילי.
שלום אברהם.
מה שלומך?
אתה פה?
כן, תסתכלי עליי. כן? מה שלומך?
שלום אברהם. שלום למאזינים ולצופים. תודה שהזמנת אותי.
תודה רבה לך.
אני שמחה להיות פה. אני אציג את עצמי בכמה מילים. שמי גילי פיינשטיין, אני בת 58, נשואה לגדי, שלושה ילדים בוגרים, סגב, דניאל ודר. אני מאמנת קריירה עצמאית כבר 4 שנים, וזו הקריירה השנייה שלי. אנחנו נדבר קצת על הדברים האלה. האמת היא אבל שכל החיים שלי הייתי מאמנת ומנטורית ומנהלת, אז כנראה שזה מה שאני צריכה לעשות גם בקריירה השנייה. כשנכנסתי לעבודה בגיל 27, היה לי ברור שזאת הקריירה הראשונה שלי. היה לי ברור שזאת הקריירה הראשונה שלי, שאני לא אשאר באותו מקום עד הפנסיה. התוכנית המקורית הייתה שזה יהיה בגיל 45, בסופו של דבר זה קרה בגיל 53, ואנחנו נדבר על זה תכף. בגיל 45 זה לא היה מתאים, לא כלכלית, לא כלכלית ולא מקצועית, אבל לשמחתי בגיל 53 נקרתה לי ההזדמנות הזאת, ואני בן אדם שמאוד אוהב לאתר הזדמנויות ולנצל הזדמנויות, אנחנו נדבר על זה קצת בשיחה שלנו, ו... וזה מה שעשיתי.
א', יפה שאת אומרת שכבר בגיל מוקדם, שהתחלת את הקריירה הראשונה שלך, הרגשת בפנים שזה לא הקריירה האחרונה שלך בחיים. באמת זה יפה, אני חושב שהכל הזה קיים אצל הרבה מאוד אנשים. וואלה, אני לא פה עד סוף חיי באותו מקום עבודה. ואמרת שקרה משהו בגיל 53. אז מה קרה בגיל 53?
אז זהו, לפני שאני אספר על גיל 53, אני גם רציתי לציין שאני בעלת הפודקאסט גילי פיינשטיין... מחילת הארנב, זה פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. במסגרתו לאחרונה העליתי את הפרקים שנקראים פרקי מלחמה, שבעצם שוחחתי עם אנשים, שבעה, זה שבעה פרקים, שבעה גברים ונשים שונים, מתחומים שונים, על מה בעצם קרה להם בשבעה באוקטובר, ואיך זה השפיע על הקריירה ועל החיים שלהם בכלל. סיפורים מאוד מיוחדים, אני ממליצה להקשיב.
אז איפה שומעים אותם?
אפשר באתר שלי ואפשר בכל פלטפורמות הפודקאסטים המוכרות, פשוט לחפש גילי פיינשטיין מחילת הארנב.
יפה.
כן, עכשיו, קודם כל דיברנו על עניין של לנצל הזדמנויות, אז הנה אני כאן, קראת לי בהתראה קצרה ועשיתי את זה.
כן, בהחלט, בהחלט תודה לגילי, באמת היא בהתראה קצרה, להכין תוכנית כזאת היא לוקח זמן, אבל באמת היא קפצה על ההזדמנות, וזה האמת נראה לי שזה מתאים לך, את קופצת על הזדמנויות וקריירה שנייה, ותודה,
כן.
תודה רבה.
נכון. אז מה בעצם קרה בגיל 53? בגיל 53 הייתי כבר 25 שנים בעבודה, והיה לי בראש את זה שאני רוצה את הקריירה השנייה והיא עוד לא קרתה, ובוקר אחד באתי לעבודה, ובפורטל הארגוני, הודעה ראשית, הצעת פרישה לגיל 53.
וואו.
כאילו, מה אפשר לבקש יותר מזה? כמובן, ישר פרפרים בבטן ושמחה וזה, ודי מהר אחר כך החששות, והחששות זה מה פתאום אני חושבת על זה, ומה אני חושבת לעצמי, ואיך אני הולכת לעשות את זה, ואיך אני אסתדר כלכלית, ומה יהיה ממשפחה, ומה אני אעשה. המון שאלות שבאמת אנשים, אני חושבת, שואלים את השאלות האלה, ובגלל זה הם לא עושים שום דבר, ברוב המקרים.
אגב, את לא אמרת את זה, אבל כשאני רואה הודעה כזאת, אז אומר, רגע, אולי אני גם כבר לא חשוב להם שהם אולי רוצים להוציא אותי החוצה מהמערכת, זאת אומרת, כאילו פרישה מוקדמת יכולה להתפרש אצל בן אדם כאילו איזה משהו באגו שלו נפגע. כאילו, השאלה אם זה לא משהו שמתמודדים איתו גם, כן, שמגיעים לקריירה שנייה. מה, אולי לא הייתי מספיק טוב בקריירה הקודמת שלי שאני
צריך שנייה.
כן.
תראה, זו מחשבה לגיטימית, אבל מאחר ומאוד רציתי, אז מבחינתי ראיתי את זה כמשהו טוב.
כהזדמנות.
אני בכלל, הקטע של הזדמנויות, אני מסתכלת על מה כן בחיים. אנחנו גם נזכיר את זה. מה כן, איך כן? אז אני לא חשבתי את המחשבה הזאת שאתה שאלת, אבל הרבה מאוד אנשים כן.
כן, בדיוק.
כי עובדתית היא שבסופו של דבר, ואם אני אעשה קצת ספוילר, אז בסופו של דבר, אחרי שפרשתי, וקראו לנו לכל הפורשים באותה תקופה, לכנס כזה של החברה, אז הייתי היחידה בגיל 53. זאת אומרת, המחשבה הזאת של באמת מה אני אעשה, ומה פתאום אני אקום ואני אשנה את החיים שלי, היא באמת מחשבה מפחידה. וזהו, אבל מה אני עשיתי שונה? קודם כל אני דיברתי על זה עם בעלי, התקנתי אותו שזה מה שאני רוצה לעשות, הזכרתי לו שבגיל 45 דיברנו על זה שמחליפים תפקידים והוא ירוץ על הקריירה שלו. והדבר השני באמת שעשיתי בגלל כל החששות וכל הדברים, זה היה עניין של לעשות רשימת שאלות.
מה הכוונה?
היו כל מיני דברים שהפחידו אותי והטרידו אותי. ורשמתי אותם. ולא רק שרשמתי אותם, רשמתי גם את התשובות. זאת אומרת, שאם אלה יהיו התשובות לשאלות שמפחידות אותי, אין לי בעיה לפרוש.
זאת אומרת שאם אני חושב, כאילו מה שאת עושה זה שדרוג למה שאני חושב בראש, כי בראש אני חושב, בן אדם עושה עצמו רשימת יתרונות וחסרונות, ואז הוא צריך לקבל החלטה, אבל את עושה משהו אחר, את עושה רשימת שאלות, ואת גם נותנת את התשובות האפשריות מבחינתך לסיטואציה הזאת.
נכון. אני בעצם נכנסתי לפגישה עם מחברת, שבמחברת היו השאלות והתשובות, ואני פשוט באיזשהו שלב, אחרי שהיא נתנה לי את שיחת הפתיחה שלה, אמרתי לה, אוקיי, יש לי שאלות, והתחלתי לשאול שאלות, והיא ענתה לי תשובות, ולשמחתי כל התשובות היו נכונות, מה שנקרא, מה שרציתי, ואני ככל שהיא עונה לי יותר על התשובות, אני מחייכת. ואז היא אומרת לי, כאילו, מה את מחייכת בפגישת פרישה? כאילו, כן. זה לא, אף אחד לא מחייך אצלי בפגישת פרישה. ואמרת לה, תקשיבי, יש רשימת שאלות, את נתת את התשובות, התשובות מתאימות, איפה אני חותמת? אז אמרה לי, את לא חותמת על שום דבר, ואת הולכת הביתה, הפגישה הייתה ביום חמישי, דברי איתי ביום ראשון, וככה באמת היה. אבל היה לי ברור שברגע שהתשובות הן טובות, זה לא פוגע עם המשפחה, זה עונה לי על כל הצרכים שלי. אז היה לי ברור שאני פורשת.
יפה, זה באמת, אני מרגיש שלקח משהו שיכול להיות נורא מאיים על בן אדם, והסתכלת על זה בצורה מאוד, נתת כאילו טקטיקות, איך אני מגיע לפגישה, איך אני יוצא מזה עם חיוך, כמו שאומרת, מי מחייך אצלי בפגישת פרישה, זה יפה, אבל אוקיי, אז פרשת, ואיך היא הגעת לעיסוק שלך?
תראה, אני רוצה עוד מילה על מה שאמרת עכשיו. אני חושבת שבלי קשר, אפרופו הפגישת פרישה, תמיד טוב לבוא עם מחברת, גם אם אין לך שאלות. כי אתה מרחף בפגישה הזאת, אתה לא באמת, אתה מפחד, כמו שאמרת, יש הרבה חששות, הרבה דברים. לבוא עם מחברת, אם יש שאלות ותשובות זה טוב, לא חייב, זה באמת ה-level, אני לא אמרתי קודם, אבל אני מנהלת פרויקטים, ואני מאוד תהליכית, אני בוגרת טכניון במקור, זה הצד היותר סקלטני שלי, אז זה מאוד הגיוני, מי שמכיר אותי, ברור לו שזה מה שעשיתי, אוקיי? אבל גם אם לא, לבוא עם מחברת זה הצעה טובה שהיא לא קשורה לעניין הזה. זהו, אז זה באמת מה שקרה שם.
יפה. ואוקיי, פרשת, ואז מה? כאילו, מה הצעד הבא שעשית? מה, איך הגעת לעיסוק הזה הנוכחי שלך?
אז קודם כל חשוב לי להגיד שאתה כאילו אומר, אוקיי, פרשת, אז זה נשמע כאילו הכל היה פרפרים וחדי קרן, ממש לא. ואני בעצם ממליצה לכל מי שצופה בנו או מאזין לנו, לקרוא את הפוסט שכתבתי. ויש פוסט שאלות ותשובות, ששם אני בעצם משתפת על כל התהליך הזה של מה קרה לי בתקופת הפרישה. אני אתן לך את הקישור ואנשים יכולו לראות את זה בהמשך. עכשיו, ברור שלא כל אחד יכול לעשות קריירה שנייה בלי לעבוד, ולכן הנושא של שינוי קריירה הוא נושא שאנחנו באים לדבר עליו עכשיו. גם על זה שאלה טובה יש שקף אומרים, אז שאלה טובה יש פוסט, ויש גם שאלות ותשובות על הנושא הזה של, אני קוראת לזה איך לא לעשות שינוי קריירה, אבל כולנו מבינים שהלא הזה הוא בסוגריים וזה לא באמת הכוונה. אני גם אגיד שגם אם נגיד מישהו יכול להרשות לעצמו והוא לא חייב לעבוד לעשות את הקריירה השנייה, אנחנו חייבים להסיק את עצמנו. ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים, לא הגיוני שאנחנו נפרוש ולא נעשה שום דבר. זה לא מתכון לחיים טובים, ואתה אמרת שכבר דיברתם על נטורופתיה וכל מיני דברים כאלה. בטח חשוב בגיל השלישי. אז אנחנו צריכים למצוא לעצמנו מה לעשות, גם אם זה התנדבות או משהו אחר, אבל בהחלט לעשות דברים. עכשיו, אני חייבת להגיד שאת השנה הראשונה לקחתי לעצמי שנת מתנה. דיברנו על תוכניות ועל
כיף,
הנדסי
והכל. זה כיף, נשמע כיף, שנת מתנה.
כן, שנה שאני לא אעבוד, אני אעשה דברים שאני רוצה. אנשים תמיד אומרים, אני מחכה לפנסיה לעשות וזה, צריך כמה שיותר מהר, לא, אנחנו אף פעם לא יודעים מה ילד יום. אני אמרת לעצמי שאני לא אעבוד, ואני, זה קצת, שוב, מי שמכיר אותי, זה קצת, קצת לא מאמין לי. וידעתי שאני רוצה להיות מאמנת, אבל לא ידעתי של מה. ובשנה הזאת עשיתי כל מיני דברים שאני אוהבת, הגשמתי חלום, נסעתי ללפלנד, עשיתי המון, המון דברים בשנה הזאת, למדתי כל מיני דברים שרציתי ללמוד, עשיתי באמת המון דברים. ומה שקרה בשנה הזאת זה שכל הזמן התקשרו אליי אנשים, והתייעצו איתי לקריירה שלהם. מצאתי את עצמי בשנת המתנה שלי, עושה שיחות לפעמים של שעה עם אנשים ומייעצת להם. ואני רוצה להגיד לך, שאפילו זה לא הוריד לי את האסימון, שמה שאני צריכה לעשות זה להיות מאמנת קריירה.
וואו.
אבל זה מה שעשיתי. ומה שבאמת באיזשהו החלטתי, שאני אהיה מאמנת קריירה, והרמתי, הקמתי את האתר שלי, וב-13 לספטמבר, 13 לספטמבר זה היום הולדת שלי, אני משתדלת כל שנה ב-13 לספטמבר לעשות משהו ככה לטובת העולם, ו... אז ב-13 לספטמבר 2020 הכרזתי על עצמי כמאמנת קריירה, והאתר שלי עלה להעביר בפעם הראשונה. וזהו, זה כאילו, חשוב לי להגיד לאנשים שאנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות. אז קודם כל, הרבה פעמים אנשים שמסתכלים עלינו מהצד, הם הרבה פעמים יודעים יותר טוב מאיתנו מה נכון לנו. והמציאות, צריך פשוט להסתכל, מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים טוב, ואנחנו כזה לא מתייחסים אליו, כי זה בא לנו נורא בקלות וזה סבבה, אז כנראה שאם זה בא לנו טוב ואנחנו עושים טוב, אז זה הדבר הנכון לעשות.
וואו, לעשות טוב, באמת, א', עולה לי שאמרת שנת מתנה, אז אמרת שטיילת בעולם מגשמת חלומות, אבל אני חושב שהמתנה הנוספת שקיבלת זה שפשוט, פתאום שנפתח ה... הכלי הגיע אנשים שפנו אלייך, כאילו, זאת אומרת, המתנה אולי שקיבלת פה זה שפתאום הרגשת שזה הייעוד שלך בצעד הבא בחיים, להיות מאמנת, לעזור לאנשים להוסיף טוב. ובאמת גם גילי הביא לנו הרבה שירים מעניינים, יש פה פלייליסט ממש מעניין וכיפי. אז תספר לנו על השיר הראשון שבחרת, שנשמע אותו.
השיר הראשון שבחרתי זה בין קודש לחול, זה שיר של אמיר דדון, אבל בחרתי דווקא את הביצוע, סליחה, את הביצוע המשותף שלו עם שולי רנד.
זה ביצוע מאוד מרגש, הביצוע הזה.
בייחוד בגלל המשפט שאומר, אני חייב לגדול מזה ודי, שזה בעצם הסיפור של החיים שלנו.
כן.
קוראים לנו כל מיני דברים לא פשוטים, ואנחנו צריכים להתמודד איתם ולגדול.
האמת היא, גם אנחנו כפרטים וגם אנחנו כעם צריכים לגדול מזה ודי. אז תודה, נעבור לשיר.
קודש לחול אני חי עם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל צלקת שעל פניי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד קצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי לגדול מזה ודי בין קודש לחול אני חי בין האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל הפחד שעל כתפיי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. שיגעון הכל חוסר אליי גם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי לגדול מזה ודי
מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, כיף שחזרתם אלינו, אנחנו מארחים היום את גילי פיינשטיין, וגילי היא באמת מיישמת את השם של התוכנית פרק חדש, כי היא פתחה פרק חדש משמעותי בחיים שלה בגיל 53, ואנחנו מקווים שהתוכנית הזאת תיתן לכם השראה, למצוא בכם את הכלים ואת היכולת לפתוח פרק חדש בחיים. אז גילי, תגידי שלפני השיר דיברנו על זה שאת התחלת בעצם את הקריירה החדשה שלך. מה זה בעצם אומר? מה הצעד שעשית.
זה בעצם אומר שהתחלתי ללוות גברים ונשים בצמתי קריירה שלהם. וכשאני אומרת צמתי קריירה, זה אומר שיש כל מיני התלבטויות, זה לא בהכרח קריירה שנייה, אבל אנשים שמתלבטים לגבי הדרך. ואני רוצה להגיד שאני בעצם מה שעשיתי לעצמי זה שינוי קריירה. אז את מה שעבד עליי, מה שהיה התהליך, הכלים, הדברים, אני בעצם מיישמת אל אנשים, וזה עובד. זה מה שאני רוצה להגיד. אני רוצה גם ככה ברוח התקופה להגיד שאני מלווה גם מילואימניקים.
יפה.
היום יש לצערנו הרבה מאוד מילואימניקים שחוזרים הביתה ולא כל כך מצליחים להשתלב בעולם עבודה. וגם יש את הקטע של לחשוב, החיים זה משהו קצת יותר שביר ודברים כאלה, ומה אני בעצם הולך לעשות עם החיים שלי.
יפה. אז גם את עושה, מראיינת אנשים אחרי השבעה באוקטובר, גם מילואימניקים, וגם כמובן אנשים בני 55 ומעלה, שלקראת סוף קריירה אחת, חוששים מה לעשות עם הפרישה כמו שדיברנו. אז בואי נדבר קצת על המציאות שיוצרת את הצורך הזה בשינוי. אחרי גיל 55.
כן, קודם כל חשוב לדעת שלאורך ההיסטוריה, כל הזמן יש מקצועות חדשים שעולים ומקצועות שנעלמים. זאת אומרת, אנחנו פתאום שמנו לזה, אולי יש לנו יותר מודעות, אבל זה לא איזה משהו חדש. אני אתן דווקא דוגמה נחמדה, וזאת הדוגמה של הסוסים, של הסייסים. לפני המון המון שנים לא היו מכוניות, וכשהמציאו את המכוניות, אז בהתחלה לא האמינו שיצא מזה משהו, אבל בסופו של דבר, יחסית נעלמו הסייסים, בוא נגיד, יש עוד מקומות עם קרקרות וסייסים, אבל כמקצוע מאוד מאוד משמעותי זה פחת, ונכנסה המכונית. אז בעצם, אנחנו מבינים שכל הזמן באים מקצועות ונעלמים מקצועות, וזה אומר שאנחנו צריכים להיות ערניים, ואנחנו צריכים להיות לומדים, ומתפתחים, ופרואקטיביים, לחפש את הדברים. אף אחד, האמת, שאף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. זאת אומרת, אין לנו הרבה ברירה. אף אחד לא יבוא, גם כשאתה בן 30, בדרך כלל לא באים ושואלים אותך, אתה רוצה? אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ומה אתה עושה. אני רוצה גם להגיד שאני לא מייפת הדברים. זאת אומרת, זה לא אומר שהכל נורא פשוט ובגיל כזה קל מאוד לשנות קריירה. ברור שככל שאנחנו מתבגרים, זה הולך ונהיה יותר קשה. ולכן אנשים שכן מחליטים לצאת לקריירה שנייה, הרבה פעמים עושים אותה כעצמאים, פרילנסים, עצמאים, בכל מיני צורות. אני יודעת, אתה גם וגם אני בעולם ההתנדבות הרבה מאוד, והתנדבות זה דבר מאוד ממלא ומאוד חשוב ומאוד יפה, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, זה טוב שיהיה לנו משהו, איזושהי התנדבות, אבל אנחנו גם צריכים לעשות את המאמץ הזה, למצוא משהו שאנחנו יכולים להתפרנס ממנו.
כן. האמת, אני חושב שבאמת המאמץ הזה הוא חשוב, ואני מאמין שגם את עוזרת לאנשים לעשות את השינוי הזה, כי נגיד מילואימניקים וזה, זה דבר טוב ויפה, אבל לגיל 55 בן אדם כבר כל כך התמיע בעצמו צורת עבודה וצורת חשיבה, שבאמת זה יכול להיות משהו שמאיים עליו לעשות את השינוי. אני מאמין שעוד נגיע לזה בהמשך, איך את בקליניקה שלך, לא מילה קליניקה היא זה, אבל אני כן חושב שכל בן אדם שעושה שינוי, בסוף הוא צריך להגיע לזה מקום בנפש שלו, שמן הסתם את עובדת איתו על המקום הזה. של השינוי, אני גם חושב שאנחנו כציוויליזציה חטפנו כזה שינוי חזק מאוד בקורונה. אני חושב שאולי תתייחסי לזה גם, הקורונה נתנה לנו איזה שינוי שוואלה, אנחנו צריכים להתקן את הצורת עבודה וקריירה שלנו בחיים.
זה נכון, החיים בכלל, תראה, זה קרה עוד קודם, אבל אנחנו היינו קצת שעננים. היינו במין ראש כזה, שאתה מתחיל עבודה, ואתה נשאר ככה, צוף החיים, היפנים בכלל אצלהם זה מאוד חזק. העולם כל הזמן השתנה גם לפני הקורונה. אני חושבת שהקורונה ככה הביאה את זה לנו לפנים, מה שנקרא. ומה שקרה בקורונה זה באמת ש שינויים שחשבנו שיקרו עוד 10, 5, 10, 15 שנה, פתאום קרו כאן ועכשיו, והיינו חייבים להיכנס לדבר הזה. וגם מה שמאוד חשוב, שכל הדיגיטל פתאום נהיה, כמו שאמרתי, לפרצוף הדבר הזה, okay. ואם אתה לא שם, אתה לא קיים, כמו שאמרה פעם הפרסומת. פגישות בזום, האמת שלא היינו חייבים להיפגש, אבל היינו יכולים לעשות את זה בזום. כשאנחנו רוצים לקבוע תור לרופא, או כל המון המון דברים שהם דיגיטליים, ובאמת נאלצנו להתאים את עצמנו, אבל חשבנו שזה יהיה זמני, ואנחנו מבינים שזה לא זמני. אנחנו רואים את השנתיים האחרונות, שנה וחצי האחרונות, ממיוחד פה בישראל, ההפיכה המשטרית, אסון 7 באוקטובר, המלחמה בעקבותיו, המלחמה שעוד לא התחילה בצפון.
כן, אז איך זה משפיע עלינו כל השינויים האלה?
כל הדברים האלה הם גורמים לנו לשאול את עצמנו שאלות ולחשוב מחשבות, וטוב שכך. כי דיברת קודם, ואני רוצה קצת לחבר את זה, שכשאנחנו בתוך העבודה ובתוך כל האנרגיה הזאת והתהליכים והדברים שאנחנו רגילים לעשות כל החיים, אנחנו לא עוצרים לחשוב. אני באמת חושבת שאמר לי בחור שאני מלווה אותו, מילואימניק דרך אגב, שנפגשתי איתו בחמישי האחרון, והוא אמר, אחד הדברים הטובים בתהליך הזה זה שאני עוצר ואני חושב על החיים שלי ועל העתיד שלי ועל מה אני יכול או לא יכול לעשות, וזה אחד הדברים החשובים בתוך הדבר הזה, כשאנחנו עוד בתחילת התהליך, והוא עוד לא יודע מה התוצאות של זה, אבל הוא מבין את החשיבות של התהליך, ואני אדבר על העניין הזה של התהליך עוד מעט.
לא, יפה שבאמת את אומרת, יש שאלות וטוב שכך, והוא גם אומר שטוב שכך, זאת אומרת שגם שיש אתגר או אפילו משבר רציני לאומי, בוא נראה מה הלימון, מהלימונדה שאנחנו מוצאים מהלימון, ומה הדברים, ההזדמנות שנקראת לנו כדי לטפס הלאה לפרק החדש בחיים.
בהחלט.
כן.
בהחלט. בוא נגיד ככה, שאנשים לא אוהבים שינויים. זאת האמת. כשאני אומרת שאני אוהבת הזדמנויות, ואני מחפשת את ההזדמנויות, זה חריג בנוף, יחסית. אנשים לא אוהבים שינויים, והם מדברים על זה. בייחוד אם דיברנו מלחמה וכל הדבר הזה, נושא של איזון בית ועבודה, זה היה נכון כבר בקורונה. חברות עשו שינויים, אבל הם נורא רצו לחזור אחורה. כאילו, מה פתאום לעבוד מהבית וכל מיני דברים כאלה. ואני חושבת שהשנה וחצי שדיברנו עליה לפני רגע, שינתה עוד יותר את כללי המשחק, והנושא הזה של איזון בית עבודה הוא מאוד מאוד משמעותי, ואנשים רוצים שינוי, והם מדברים על זה. אבל חשוב להגיד שהם מדברים על זה. ורוב האנשים לא עושים שום דבר. מעטים האנשים שמתחילים לחשוב מה הם רוצים, אלה שהם מחליטים שהם רוצים, זה עדיין לא אומר שהם עושים.
אבל למה זה קורה שהרוב באמת מדברים ולא עושים?
תראה, יש, קודם כל זה המוח שלנו, בסדר? זה הכל מתחיל ונגמר במוח שלנו, ואני לא רוצה להשתמש במילים מקצועיות יתר על המידה, אני לא מתיימרת, אבל יש חלקים במוח שלנו שהם יותר מאפשרים. הם יותר זורמים, יותר מאפשרים את השינוי. יש ב-NLP משפט שאומר להיות פתוח לאפשרות ש... אז יש חלק במוח שהוא כזה, ויש חלק במוח שהוא למה לא. וכל פעם שעולה איזו מחשבה, איזה רעיון, לא משנה, לא רק בנושא של קריירה, אז יש את הדיבור, שני צדדים האלה של הדיבור במוח, ובוא נגיד שברוב המקרים פשוט הצד של הלא מנצח, כי זה מפחיד, זה באמת, באמת מפחיד. ואז אם מישהו באמת חושב שהוא צריך, אז אנשים כמוני, מאמני קריירה, יוצא קריירה, יכולים לעזור. כי תמיד איזושהי נקודת מבט שהיא אובייקטיבית, שהיא חיצונית. לפעמים מגיעים אליי אנשים שהם עשו כברת דרך, הם התחילו והם עשו והם לא מצליחים באמת לעשות. אנחנו צריכים מישהו שלפעמים ייקח אותנו יד ביד, שישאל אותנו את השאלות הנכונות, כאילו.
כן, יפה, זה... כן. זה באמת להיכנס לתוך המוח של, של הבן אדם, ולראות איך הצדדים הקשים של הלא, אנחנו יודעים לפרק אותם, והצדדים של הכן להניע אותם לפעולה. נצא לעוד שיר.
לפני כן, זה, אני כן. רוצה להגיד, כי שאלת ונורא חשוב. יש שני דברים, שתי סטיגמות שהם, אני רוצה לפרק אותם לפני שאנחנו ממשיכים. אחד, זה אנשים בטוחים, שהם חייבים לדעת מה הם, להיות ממש סגורים על מה הם רוצים לעשות, כאילו לבוא אל אנשים כמוני, סגורים מה הם רוצים לעשות, שאני אעזור להם לעשות. לא, דווקא כשאתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות, תעזר, אוקיי? כי אנשים שיודעים, אז הם יכולים, יש אנשים שיכולים לעשות ואפילו לסיים את התהליך בעצמם, ויש אנשים שצריכים עזרה. אני אגיד גם עוד דבר, איך אנחנו יודעים ששינוי מתחיל? כשאנחנו מבולבלים, כשאנחנו חוששים, כשאנחנו לא יודעים, אנחנו אומרים, מה זה הדבר הגדול הזה? אין לי מושג מה אני עושה. אז זה אומר שבעצם המוח שלנו מבין שאנחנו כבר הולכים לעשות משהו, אבל להתחלה אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג מה אנחנו עושים, זה בדיוק אומר שזה מה שאנחנו צריכים להתחיל לעשות. אז השיר השני שבחרתי זה קרן שמש של בנייה ברבי.
וואה, אחלה שיר.
אני בחרתי אותו כי תמיד כשאני רוצה להכניס לעצמי אנרגיה טובה ושמחה, ככה בבוקר לקום, ואם אני לא בשיא האנרגיה, אז בנייה ברבי, קרן שמש, עושה את העבודה.
יאללה, בוא נשמע.
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת, עננים בכל מקום? אל תבכי, כמו הגשם, לא חבל על הדמעות. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום. אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים, אנשים הרכבות. אל תבכי, קרן שמש, זה הזמן שלך לחיות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. עושים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרקע. אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. שאין מילים את מתרגשת
אליי. אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, אז עכשיו אנחנו לחלק המעניין, באמת לראות את התהליך שהבן אדם עובר כבן אדם שעושה קריירה חדשה, התמודדות עם שינויים. החלק של הדברים תכלס, אז גילי, טיפים, איך אנחנו עושים את השינוי הזה בגיל 55?
אז קודם כל אני רוצה להגיד שהחשש שדיברת עליו הוא חשש מובן והוא לגיטימי, אבל החיים לא נגמרים בגיל 50. לדעתי מבחינות הרבות הם מתחילים. ככה את כל החובות שלנו כבר יחסית סיימנו, יש לנו בית, עבודה, ילדים בוגרים, כל מיני דברים שכבר עשינו. בדרך כלל אנחנו יותר מבוססים כלכלית, וכמו שאמרתי, הנה הזדמנות, הנה דוגמה להזדמנות, כשאני רואה הזדמנות.
כן, זה פרק חדש, אף פעם לא מאוחר, וגיל 55, 50, 60 זה התחלה חדשה, כן, יפה.
מצוין, אז ככה אני חושבת שצריך להסתכל על זה כמו על הזדמנות. אני חושבת שיש יתרונות, שכל אחד יסתכל על היתרונות שלו, שהוא מביא, הוא מביא ידע, הוא מביא ניסיון, הסתכלות יותר פקוחה, יותר רצינית על הדברים. אני חושבת שאם פעם חיפשו צעירים בכל מיני מקומות, היום גם יודעים שלניסיון ולידע יש משמעות מאוד מאוד גדולה. כשאני אומרת להסתכל על הדברים כהזדמנות, אני אומרת להסתכל חיובית. בסדר? להסתכל על החיים, מה טוב בחיים, מה כן. מה כן, מה אני יכול לעשות, למה כן לעשות את הדברים. וזה לא אומר שאני אומרת כן לכל דבר. אוקיי? זה לא אומר שאתם צריכים להגיד כן לכל דבר. Mm-hmm. אבל עצם העניין שאנחנו שוקלים את הדברים, זה החיים שלנו הם בגישה יותר חיובית, יותר נחמד לנו בחיים, וכשיותר נחמד לנו בחיים, אז מן הסתם קורים דברים יותר נחמדים, ואומרים דומה מושך דומה, אז טוב לנו, אנחנו מושכים עוד טוב, ואני מחייכת, אתה מחייך אליי חזרה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אמרתי קודם את המשפט הזה, להיות פתוחים לאפשרות שזה בדיוק העניין, וכשבאים לתהליך אצלי, הדבר הכי חשוב זה להיות פתוחים לאפשרות ש. כי זה נכון שלפעמים באים אנשים ואומרים לי, תשמעי, אני באתי כי אני רוצה להיות X, או אני באתי כי אני לא יודע, וכולי וכולי, באים קצת סגורים. וזה קצת בעייתי, כי אנחנו יודעים איך אנחנו מתחילים את הצעד הראשון, ואנחנו לא יודעים את הצעד, לאן זה יוביל אותנו. עכשיו, הרבה פעמים אנשים מפחדים להתחיל לעשות את הצעד הראשון, כי הם חושבים ש... שינוי, אתה אומר שינוי קריירה, בטח אנשים שמסתכלים עלינו, מאזינים לנו, פשוט מפחדים. אומרים, מה קרה להם? זה מפחיד נורא. ולמה הם חושבים את זה הרבה פעמים? כי הם חושבים שמדברים על משהו שהוא הולך להפוך להם את העולם. ועכשיו זה יהיה משהו אחר לגמרי מה שהם עשו עד היום, וכל החיים שלהם השתנו, וכל החיים של המשפחה שלהם השתנו, והם רואים רק את הדבר הקיצוני הזה. ואני רוצה להגיד שיש לזה מנעד מאוד רחב של אפשרויות.
כי את אומרת המשפט, אני פתוח לאפשרות ש... אז עולה לו בראש אפשרות של הצלחה או אפשרות של כישלון, למשל.
האמת שהרבה פעמים כנראה כישלון, וגם כמו שאני אומרת, המחשבה שתיארתי לפני רגע, שזה אני אצטרך לשנות את החיים שלי ב-100%, ואז רוב האנשים, כמו שאמרתי קודם, אומרים, לא, זה לא מתאים לי, אני לא אעשה את זה. אז אני רוצה לדבר על המנעד הזה. אני רוצה לתת דוגמה, דווקא ללקוח, בן אדם, באים אליי בכל מיני גילאים, אנחנו היום מדברים על ה-50 פלוס, אבל באים באמת גם צעירים וגם באמצע וגם בוגרים יותר, אבל בא אליי בן אדם שאמר, אני יודע מה אני רוצה לעשות בקריירה השנייה שלי, ואני רוצה שתעזרי לי לעשות את זה. ועשינו תהליך מאוד מסודר, שאני תכף אספר מהו, ובסיכומו של תהליך, הוא אמר, אוקיי, אני מבין מה זה אומר, ועכשיו אני מחליט שאני רוצה להישאר איפה שאני נמצא.
וואלה.
כן.
יפה. זאת אומרת, מה תהליך שהוא עבר שם בבירור שהוא עשה איתך בעצם?
אני אשאל אותך קודם שאלה מקדימה לדבר הזה.
כן.
אתה אמרת וואלה, ומה חשבת, מה הייתה המחשבה הראשונה שחשבת בוואלה הזה? את האמת.
לא, האמת שחשבתי שאולי הוא פחד להתקדם הלאה לצעד הבא, או ש... עזרת לו לעשות תהליך של השלמה עם משהו נמצא בו באותו רגע. אבל את אומרת שאולי יש שם משהו אחר.
אני אגיד לך, זה גם מה שאתה אומר, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, יש שתיקה בקו. אני מדברת על זה בשיחת הבירור, שיחת מיקוד הראשונית שאני נותנת, אני תכף אספר על התהליך, אבל אנשים כזה שתיקה בקו, או שאנשים אומרים, אוי. ואני שואלת אותם, למה אוי? אז הם אומרים לי, כי הוא לא קיבל את מה שהוא רצה, הוא בא אלייך למה שהוא רצה, הוא ידע מה הוא רוצה. ואני אומרת, בואו נסתכל על זה אחרת, נהיה פתוחים לאפשרות ש... שהוא חשב שזה מה שהוא רוצה, הוא הלך עם חלום, ואני בעד לבדוק ולהתנסות, שזה תכף נדבר עליו בטיפ הנוסף, אבל הוא בדק, והתהליך שלי הוא תהליך מאוד מסודר, והוא הגיע למסקנה שזה לא מתאים לו, והוא... שמח להישאר במקום שהוא נמצא, וטוב לו במקום שהוא נמצא, זאת אומרת שהוא הגיע למסקנה אחרי בדיקה מסודרת, לא ככה הרוח נשבה ואמרתי, ולכן זה טוב, הוא שלם עם עצמו, הוא לפני כן הסתובב עם איזה מועקה כזאת, שהוא צריך לעשות משהו אחר, ומסתבר שלא. אז זה ככה משהו לא לפסול. אני רוצה להגיד עוד דבר שחשוב לתהליך איתי, שאני ככה חיה וככה אני נוהגת, זה העניין של לדבר עם עצמי אמת. אנחנו מספרים לעצמנו המון המון סיפורים, המוח שלנו מספר המון סיפורים. להסתכל על עצמנו באיזה מראה דמיונית, ולהגיד, להגיד את האמת. באתי לפה, אני אגיד את האמת. ברגע האחרון קראו לי, אני בחיים לא מצטלמת לשום מקום, אני לא נמצאת באולפנים, הפודקאסט שלי אני עושה הכל בעצמי, כל מיני דברים כאלה, סיבות נורא טובות להגיד לא. אבל ניסיתי, כמו שאמרתי, אני תמיד חושבת מה כן, אז ניסיתי לחשוב מה טוב בדבר הזה. והגעתי למסקנות מה טוב בדבר הזה, ומה הערך דיברנו לעשות טוב לאנשים, שאנשים ישמעו ויכירו וידעו ולא יחששו לעשות שינוי, אז אני פה. אז אותו הדבר.
לא, האמת היא שגם הדוגמה הקודמת, שדבר על עצמנו באמת, שעזרת לו להבין שמה שחשבת זה לא האמת שלך, זה אולי איזה משהו שדמיינת, או לא יודע מאיפה הגיע הדמיון הזה, אבל...
נכון, זה איזשהו סיפור שאנחנו מספרים, אנחנו... המוח שלנו עובד נורא יפה, זאת אומרת, גם אם אנחנו נגיד על משהו למה כן, הוא יסביר לנו את זה, למה כן, ואם אנחנו נגיד למה לא, אז הוא יסביר מצוין גם למה לא. אז עכשיו השאלה מה אתה בוחר, אתה רוצה להיות עם הכן או שאתה רוצה להיות עם הלא? אפרופו כן ולא, אני חושבת ש... אפרופו תהליך, ללמוד מה לא זה נורא חשוב. עם הדוגמה של, הדוגמה של הלקוח הזה,
אוקיי.
שקל גם, קל לנו להגיד מה לא. מה לעשות, ככה אנחנו. אז כמו מבחן אמריקאי כזה, יש לי א' ב' ג' ד', את ב' וד', אני ברור לי שזה לא. אז נשארתי עם א' וב', אז א' וב', בוא אני אבדוק אותם. וכאן אני רוצה לדבר על, על התהליך, ביקשת שאני אדבר קצת על מה אני עושה. אז קודם כל, אני עושה שיחת מיקוד מקדימה, של חצי שעה בטלפון, ללא עלות, ללא התחייבות, שבה... אני מדברת עם, עם האנשים, מסבירה איך אני עובדת, שומעת מה האנשים, מה העולם שלהם. אני חייבת להגיד שיש אופציה למלא שאלון לפני שמתחילים את הדבר הזה, ועדיף, כי אז עושה את השיחה שלנו יותר אפקטיבית, דיברנו מאמנת אפקטיבי. זה יותר אפקטיבי כי ככה אני מכירה את מי שמגיע אליי, אני כבר יודעת את הסיפור שלו, ואז אני מספרת את, את החלק שלי, מה אני מביאה לתהליך ואיך התהליך אמור לעשות. אז אחרי שיחת המיקוד, בהנחה שאנחנו מחליטים שאנחנו עובדים ביחד, פשוט קובעים פגישת פשוט להתחיל, יש לי קלנדלי, זאת אפליקציה, לא צריך להתקין אותה, נכנסים, רואים מתי אני פנויה, מתי מתאים לך, אתה נכנס, קובע, אתה מקבל מייל, אני מקבלת מייל, זה אצלנו ביומן, ואנחנו נפגשים. אני אגיד גם שבצורה קצת שונה, אני מאוד משתדלת לפגוש את האנשים לפגישה ראשונה בטבע.
וואלה.
כן. אני מצאתי שכשאנחנו נמצאים בטבע, זה משחרר לנו כל מיני עקבות וכל מיני דברים, ואנחנו יותר פתוחים לאפשרות, לאפשרות שמה שדיברנו קודם, אז באמת הפגישה הראשונה היא פגישה בטבע. אני נותנת שיעורי בית. אני שולחת מייל שהוא מייל סיכום שיש לו שני חלקים. החלק הראשון זה דגשים שלי מהשיחה. זה לא סיכום, אנחנו לא בבית ספר. זה נקודות שאו העליתי בשיחה, או שאחרי, אני לא עושה את זה מיידית, אני עושה את זה יום יום אחר כך, שהכל שוקע, ובעצם סוג של מתנה בשבילך, כבן אדם שבא אליי לעבור תהליך, ובחלק השני זה תרגילים. והתרגילים האלה זה תרגילים שאני מאמינה, מתוך יש לי איזה סל דמיוני כזה עם כל מיני אופציות, שמתוכו אני שולפת מה שמתאים לך באופן אישי. ואתה צריך לנסות לעשות את התרגילים.
יפה, זאת אומרת, הדבר ראשון, גם אמרת את זה לפני כן, מי שרוצה לעשות שינוי קריירה זה לא השלב שהוא יודע מה הוא רוצה, אלא להפך, השלב שהוא עדיין לא יודע, הוא קצת מבולבל, הוא קצת זה מרגיש שיש איזה משהו.
זאת גם האופציה.
כן.
אתה גם... לא חייב, בוא נגיד ככה, נדייק את זה, אתה לא חייב לדעת מה אתה רוצה.
כן, בדיוק, אוקיי, דיוק.
רוב לא. האנשים, בוא תרגע, רוב האנשים לא יודעים מה הם כן. רוצים, אתה בחברה טובה.
ואז זה... יש איזה שיחת טלפון, איזה שאלון שעוזר לדייק את, את הבן אדם הולך, את עושה איתו שאלון בירור, ברגע שאתם מתחילים תהליך, אתם הולכים לטבע, והטבע זה מקום.
פגישה ראשונה לפחות, יש כאלה שמבקשים להמשיך את התהליך בטבע, וזה קורה. ויש כאלה שאומרים, אוקיי, עכשיו אני מכיר אותך, כי אנשים אומרים לי, אני חייב פנים פנים, אני חייב לראות עם מי אני, להרגיש את הבן אדם, אז זאת אומרת, אין בעיה, פגישה ראשונה בטבע. אז יש אנשים אחר כך שומעים, אוקיי, אפשר בזום, בסדר, פגישה ראשונה בזום. כי לפעמים אנשים, נגיד, הייתה לי מישהי מהצפון, אז אני מראש העין, אז נפגשנו בחיפה, זה אמצע הדרך, אני בדרך כלל אומרת, נפגשים באמצע הדרך, נמצא מקום טבע שכיף לשבת בו, וכן.
וואלה, נחמד. ואז יש תרגילים ושיעורי בית.
כן.
כאילו, מה שאני חותר להבין זה בעצם מה, איך את עוטפת את השינוי. זאת אומרת, חוץ מפגישה ושיעורי בית, איך התרגילים ו...
אז יש שני דברים. יש את התרגילים, הם בעצם מהירים את המוח הזה שדיברנו עליו קודם, זה תרגילים שגורמים לך לשאול את עצמך שאלות. זה לא בית ספר, זה לא מתמטיקה, אחד ועוד אחד זה שתיים. אתה מתחיל לחשוב, אוקיי? ו... חשוב לי גם להגיד שרוב התהליך, זה, אני לא מתכחשת לתפקידי כמאמנת, כן? אבל חשוב לדעת שבכל סוגי האימון, זה לא משנה קריירה או זוגיות או כל דבר אחר, התהליך קורה בין הפגישות. מה שקורה בעצם בין הפגישות, זה העבודה על מה, כאילו הפגישה העיר אותך למשהו, ובין הפגישות קורה איזשהו תהליך, ואז אתה בא לפגישה הבאה, וככה, ככה אנחנו מתקדמים. ויש חלקים שהם חלקים מאוד, כי יש לי גם קטע של צ'יקונג וניה ורוחניות מסוימת שאני מכניסה לתוך הדברים האלה, ויש גם את הדברים, את המהנדסת, את התהליכים ואת השלבים ואת השאלונים, אם תרצה.
כן.
לא חייבים למלא את השאלון, כן? אז זה סתם יותר, עושה את התהליך יותר מהיר.
ושתי צדדים של המוח, כאילו הצד האנליטי והצד המופשט, לעשות את השינוי שהוא שינוי הוליסטי כולל. כמה זמן נמשך בדרך כלל לשינוי כזה שאת מלווה אנשים?
אוהבים לשאול אותי את השאלה הזאת, ואני פחות אוהבת לענות. אני אגיד שהתהליכים אצלי הם תהליכים קצרים. בדרך כלל שמדברים על אימון, מדברים 12 פגישות וכל מיני והתחייבות והכל, אני עובדת פר פגישה, ואני עובדת פר פגישה משום שיש את ההזדמנות לכל אחד משני הצדדים להחליט האם מתאים לו להמשיך בפגישות או לא. וגם אני יכולה באיזשהו שלב לבוא ולהגיד לך, תשמע, אברהם, אני חושבת, תעשה, יש לך משימה א', ב', ג', אני אדגום אותך בעוד חודש. זה קצת כמו להגיד לך, אני לא אגיד לך, אתה בשל, כי אתה נורא תיבהל, אבל אני אגיד לך משהו בסגנון הזה, אבל אני יכולה להגיד שזה פגישות בודדות.
יפה.
כן.
ובאמת אני חושב, לפעמים אנשים מתביישים לבקש עזרה או להרגיש מה, אני צריך שמישהו ילמד אותי, איך את מפרקת את ההתנגדות הזאת אצל אנשים?
אני אומרת שקודם כל להתבייש, יש לא ביישן למד, נכון? יש כן. משפט כזה. יש גם משפט שאני מכירה, אם לא תשאל איך תדע.
כן.
ואנחנו צריכים לא להתבייש לדבר. פשוט.
יפה. אנחנו עוברים לשיר הבא. מה בחרת לנו?
בחרתי לסיים עם השיר כל הדברים היפים באמת של דניאלה ספקטור.
וואו.
והוא מדבר בעד עצמו.
נכון. יאללה, נשמע.
מתגלים
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
ובאמת אנחנו נקרא את הסוף, דיברנו על כל התהליך של פרישה ומה התהליך שאיך את מלווה את הבן אדם. ודיברת גם שיש לך אתר והרבה פלטפורמות שיש לה למצוא אותך, ודיברת איזה שתי פוסטים שכתבת, ואחד מדבר על שינוי קריירה. את יכולה, אנחנו לא נספיק לקרוא אותו בשידור, אולי ככה תתני כמה נקודות מהפוסט הזה לצופים ולמאזינים שלנו, נשמח.
כן. אז ככה, קודם כל השם של הפוסט זה איך לא לעשות שינוי קריירה, אבל לא הוא בסוגריים כזה, שזה מאוד, אנשים שמחים לקרוא, אחר כך כשהם קוראים מה כתוב, אז הם אומרים, אוקיי. אז זה בעצם כמות של שאלות, כמה וכמה שאלות, בסגנון של שאלות ותשובות, שבעצם זה משפטים, השאלות זה בעצם משפטים שאנשים אומרים לעצמם. דיברנו קודם על המוח שמספר לעצמו סיפורים ועל לדבר אמת, אז כל מיני משפטים שהם לא כזה לדבר אמת, כמו אני מבוגר מדי, נגיד, או כמו יש לי משכנתה, או כמו יש לי ילדים קטנים, כל מיני משפטים כאלה שפשוט אספתי משפטים שאנשים אמרו לי במהלך הקריירה שלי, וכי אמרתי שהייתי מנטורית ומנהלת הרבה שנים, אז אספתי באמת הרבה הרבה דברים, ובסוף הם התנקזו לכמה סוגים מאוד ספציפיים של שאלות, ואז הפוסט הזה הוא המשפט, מה הבן אדם אומר לעצמו, מה לי יש להגיד על המשפט הזה, ומה להיות פתוח לאפשרות שבעצם נותן על הדבר הזה. אז אני חושבת שכשאנשים מרגישים את הבלבול הזה שדיברנו עליו, זה יכול לעזור לקרוא את הפוסט הזה.
יפה. גם השינויים, המנעד של השינויים, זאת אומרת, קרה לך מקרה שמישהו היה בתחום מאוד מסוים ופתאום עשה שינוי אחר, ונהיה, אני יודע מה, מ-הייטק או משהו כזה ל...
אני יכולה לתת סיפור שהאמת שהוא קצת חריג בנוף גם אצלי, אבל ספר אותו, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. הגיעה אליי מנהלת בחירה בהייטק, שהיא בתפקיד שלה, היא כבר 10 שנים, לא כל שנתיים וחצי היא מאוד אוהבת, היא אומרת, לפחות בלדבר שלה, היא אומרת, אני מאוד אוהבת את התפקיד הזה, הוא מאוד מתאים לי, אבל אני כל שנתיים וחצי מחליפה חברה. מה זאת אומרת את מחליפה חברה? היא אומרת, אני מחליפה חברה כי אולי הצורה שבה התפקיד מתבטא בחברה לא מתאים לי, ואני כבר 10 שנים אני עושה את הדבר הזה. לא מיד, אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, בתהליך שדיברנו על הפגישות וכו', באיזשהו שלב שאלתי אותה, מה דעתך לחשוב על עניין התפקיד? כאילו, את כל הזמן הגישה הייתה שהחברות הן לא מתאימות לך, ומה עם התפקיד? ובאמת עשינו כאן איזושהי עבודה, תהליך ברור, שבסופו של דבר אני יכולה לספר, כי זה תהליך שכבר, אתה יודע, לפעמים תהליך לא בהכרח קורה, הכל מתחיל ונגמר בפגישות המועטות, יש אחרי זה השפעות ולוקח זמן לעשות שינויים, אבל אני יכולה להגיד שהיום היא בעולם של הנטורופתיה בכלל.
מה את אומרת?
כן.
זה שינוי ממש כמעט 180 מעלות, אבל עם בירור שעשיתי איתך, שאת עשיתי איתה, יפה.
כן.
וואו, אנחנו, תראה, הזמן נגמר, הזמן עבר מהר שנהנים. אני רק רוצה שאתה אולי תגידי לקהל איפה אפשר למצוא אותך.
אוקיי. אז ככה, קודם כל יש לי אתר, מקלידים גילי פיינשטיין בגוגל, מוצאים את האתר שלי. דיברתי על זה שיש לי גם, יש לי דף פייסבוק. יש לי מי שרוצה, יכול להיות בוואטסאפ, יש לי קבוצת וואטסאפ, קבוצה שקטה, אני לא משגעת את השכל. יש לי קבוצת מייל למי שרוצה. מי שמעניין אותו להזין לפודקאסטים שלי, אפשר דרך האתר, ואפשר פשוט בכל הפלטפורמות שאתם רגילים להקשיב לפודקאסטים שלכם. גילי פיינשטיין, מחילת ארנב.
וואו, איזה כיף. אז אני מקווה שמישהו מהמאזינים באמת ירים את השרביט ויתחיל פרק חדש, כי בשביל זה אנחנו פה, אנחנו באמת מאמינים כאן בתוכנית פרק חדש, שכל יום אפשר להתחיל פרק חדש, במיוחד בגילאים 55, 65, 75. החיים לפנינו ומקסימים, ו... עם גילי למדנו באמת איך לפרק את ההתנגדויות, איך לברר באמת מה טוב לנו, ויש כאלה שעושים שינויים מקצה לקצה, ויש כאלה שדווקא עם תהליך בירור ממש עושים השלמה מחדש וכתיבה מחדש של הפרק שלהם, איפה שהם בחיים. אז גילי, היה כיף להריח אותך, וכיף שהייתם איתנו, וניפגש שבוע הבא, פרק חדש, כאן ברדיו סול. להתראות.
תודה רבה.
תודה לך.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח.